אז התחלנו בנושא חשוב, ומכיוון שזה כבר שבועיים, אז רציתי רק לסכם את העיקר של הנושא הקודם, ולהגיע לנושא האחרון שרציתי להתייחס לו. יש לנו עוד שיעור בשבוע הבא, ואחר כך, איך אומרים בכנסת? פגרה?
פגרה?
כן.
אחרי השיעור הבא זה כבר פגרה.
כן, כי אני צריך לצאת לספרד, מרכז הקיץ. אז המרכז ייפתח שוב בהתחלת ספטמבר. יהיו לימודים על חודש התשובה, חודש תשרי, ללימוד בראשן רבה, ומיד אחרי שמחת תורה נתחיל בלימודים הרגילים, תקבלו את התוכנית במועד. טוב, אז הנושא היה ההבדל, נאמר, לפי המושגים של הרב, ההבדל באידאה של עם ישראל, מחשבת הבורא גבי ההיסטוריה של עם ישראל, ההבדל בין הצורה שהתגלתה בבית ראשון והצורה שהתגלתה בבית שני. נוכלים את זה, כן? רק התחלנו רק בהתחלה, אבל אני מציע שתלמדו את זה. זה פרק חשוב, זה מאיר הרבה הרבה דווקא בבעיות של החברה שלנו עכשיו. והרב הסביר ההבדל בין שני מושגים, האידאה האלוקית, וזה קשור גם כן, כפי שאמרנו, אם אני זוכר, למושג של הכוזרי, העניין האלוקי, דרך ההיסטוריה של עם ישראל. האידאה האלוקית שכוללת גם את האידאה הדתית, תורנית דתית, וגם האידאה הלאומית. ואני חושב שפה יש נקודה שכל פעם צריך לחשוב עמוק עליה. זה כי הרגש הדתי המיוחד לעם ישראל, לפי העניין האלוקי ולפי האידאה האלוקית, לפי המושג של הרב, הוא המונותאיזם המוחלט. זה משמעותי שלא מוצאים ביטוי בעברית כדי להגיד מה זה מונותאיזם, מכיוון ש... זה כל כך טבעי, מה? ייחוד השם זה כבר מושג תיאולוגי מובהק, כן? זאת אומרת, השם אחד ושמו אחד. או ביתר דיוק, אם כבר צריך לבחור איזה פסוק, זה השם הוא האלוקים. ולמנו, אם אתם זוכרים, כמה קטעים באורות על העניין הזה. בעיקר, אם אני זוכר אתם, את הפרק של קו היושר והעיגולים, כן? זוכרים את זה, המושג שמי שברא את העולם, דהיינו הטבע, הוא שגילה, האציל את מידות המוסריות והרוחניות, את כל הערכים, שהשם הוא האלוקים. אני מסופק אם יש הרבה הרבה תיאולוגים, נאמר, אפילו של איחוד השם, שמבינים במה מדובר, שמתייחסים לעומק הדברים. וזה אולי אחד אני לא רוצה לומר חידושים, אבל מהנקודות החשובות בגילוי הקבלה לפי שיטת הרב, להתייחס כל פעם לייחוד הזה. טוב, ואז בבית הראשון היה ניסיון, נאמר, של הקמת בית ישראל לפי האידאה האלוקית של הנביאים, וזה נכשל. אנחנו לומדים בנושאים אחרים הסיבה של הכישלון, הסיבה העיקרית זה הניתוק בין בית ישראל ובית יהודה, הצד הלאומי של האומה הישראלית והצד האלוקי הנשמתי, נאמר, של האומה הישראלית. זה כבר אחרי מלכות שלמה. אפשר כבר להבין, אנחנו חכמים אחרי המעשה, אבל זה מסביר מה קרה, שגם בית ישראל, בית יוסף, וגם בית יהודה ירדו מכוחם. אתם זוכרים, בפרשנות למדנו הרבה פעמים, הפרק שמתחיל בהיסטוריה של יוסף והפרק שמתחיל בהיסטוריה של יהודה בספר בראשית, שני הפרקים האלו מתחילים כמעט באותה, באותה אינדיקציה, נאמר, אינפורמציה, איך אומרים את זה? טוב, הבנתם. ויוסף הורד מצרימה, וירד יהודה מאחר. אם אני זוכר היטב, זה פרק למד זעין למד חט, כן? כשיוסף ויהודה נפרדים, יותר מנפרדים, מנותקים זה מזה, אז זה כבר הניתוק של הייחוד הזה, של המונותאיזם המוחלט, דרך מחשבת הבורא, גבי ההיסטוריה של עם ישראל, דהיינו, העניין האלוקי והעניין, והאידיה האלוקית לפי, האלוקית לפי המושג שלו. אז בבית הראשון, כך מסביר הרב, היה ניסיון שנכשל. והמצב היה שהרמה של האידאה האלוקית והלאום כולו, האומה כאומה, ככלי לאותה אידאה, הייתה הרמה הכי גבוהה. ולכן היה בולט האור האלוקי הכללי יותר מהסגולה של כל יחיד ויחיד, של כל פרט ופרט. אתם זוכרים את ה... את ה למדנו את זה לפני אולי כמה שנים, אבל זה פרק חשוב במערל, בגבורות השם, כשמסביר למה התורה ניתנה דווקא דרך משה רבנו. לא, זה לא בגבורות השם, זה בתפארת ישראל, סליחה. אתם יודעים שיש לי בעיות של... טוב, זה בתפארת ישראל. למה דווקא התורה ניתנה דרך משה רבנו, ולא מי אברהם אבינו ואילך? והשאלה מתחילה, למה זה לא מתחיל? באדם הראשון, כן? זה נושא רחב. חוץ מהרבה הרבה תשובות נכונות, לפי מדרש זה או אחר, לפי דיוק זה או אחר, המהר"ל גילה פרט חשוב, קשור לנושא של, של הרב פה. אני צריך לומר בהפך, אבל אתם מבינים שמי קדם את מי. שמשה נקרא בן עמרם, ואברהם נקרא אברהם. זאת אומרת, אם אברהם מתחיל, אם אברהם אבינו, כן, מתחיל את התהליך שמביא לבן עמרם. אני חושב שצריך לכתוב את המילים. ואברהם ביסודו, בשורשו, הוא כבר השורש של עמרם. אבל הצורה הכללית של הפרויקט הזה, האידאה הכללית, ששייכת לישראל, מתגלית רק בתקופת משה רבנו, בדור של משה רבנו, בדרך האישיות של משה רבנו. שכול משה כנגד כל ישראל. יש איזה מין כלליות בנשמתו של משה. יש פרק שלם בנפש החיים של הרב חיים מוולוז'ין, כן? על זה. הנשמות של האבות הן נשמות גדולות מאוד. אבל בבחינת צדיק של מידה אחת, הם גילו יותר השורש של הפרטיות של כל צדיק וצדיק מהשורש של הכלליות של עם ישראל. השורש של הכלליות של עם ישראל מתחיל במשה רבנו, מתחיל להתגלות במשה רבנו. ולכן הנפש החיים אומר שנשמתו של משה רבנו הייתה יותר גדולה מנשמת האבות. וזה לא רק, צריך ללמוד את הפרק שלו, זה אני חושב בחלק החמישי של הספר. זה לא רק מסיבות, אפשר להסביר את זה ככה, שסוף סוף משה רבנו גילה את התורה, ואבות האומה הם אך ורק אבות האומה, כביכול, אם אפשר לומר את זה ככה. מכיוון שמשה רבנו התייחס לעם ישראל כעם, היום נהייתם לעם, איך אומר הפסוק? היום נהייתה לעם, כן? וכעם, ככלליות, ולכן התורה יכולה להינתן. כי התורה כתורה שמגלה רצון הבורא להיסטוריה של האנושות, דרך ההיסטוריה של עם ישראל, ואפשר לומר בהפך, התורה מתייחסת לכלליות של הנשמות, וזה כוחו של משה, בן עמרם. זה מובן, כן? ואני חוזר להגדרות של הרב, ולכן, אם אנחנו מתייחסים לתקופה של בית הראשון, הכל... הכוח הכי מרכזי היה הכוחם של הנביאים, אבל דווקא הנביאים אינם חסיד זה או אחר, צדיק זה או אחר, מבחינת פרטיות של כל אחד ואחד בישראל, כל אחד ואחד מבני ישראל, אלא דווקא הם ממשיכים את התהליך שהתחיל עם משה רבנו, שהוא רבן של כל הנביאים, והם מגלים את את הממד הכללי של אותה אידאה אלוקית. זאת אומרת, ששייך ברת אחת ללאום כלאום, ולה, איך אומרים את זה בעברית, ולקהילה, לעדה הדתית, עדתית דתית, מצד שני. זה מובן, כן? טוב. וזה היה הרמה, וזה היה הצורה, זה היה גם כן הפרצוף, נאמר, של התקופה של הבית הראשון. האור שהתגלה דרך עם ישראל בעולם, וכמובן דרך הנביאים בעיקר, היה האור הכללי. ולכן ההתייחסות של הפרט לחוכמת התורה ולתורה כתורה ולתורה כחוכמה לא היה כל כך בולט. אנחנו יודעים שהרבה ממלכי ישראל, לא, ממלכי של מלכות בית דוד, היו ראשי סנהדראות גם כן. אנחנו יודעים שהנביאים היו תלמידי חכמים וכן הלאה, אבל זה לא היה העיקר של ההתגלות. בניגוד הזה, בבית השני, המטרה, האספקט הזה של האור הכללי נעלם. זה אחד מההבדלים, או זה כולל את כל ההבדלים של המשנה לא מלמדת מה קרה בבית המקדש הראשון, מה קרה בבית המקדש השני. אתם זוכרים שיש חמישה הבדלים, זוכרים את זה, כן? ובעיקר השראת השכינה לא הייתה באותה צורה, כן? ולכן הכוח הסגולי של כל אחד ואחד בבחינת צדיק יחיד זה או אחר היה יותר חזק בבית השני, אבל מכיוון שהאור המקורי, נאמר, האור הראשון של הכלליות של התגלות השם בעולם הולך ונעלם, נשאר רק הכוח הסגולי הפרטי היחידי, וזה הביא לחורבן בית המקדש ולהתחלת הגלות הארוך החל הזה. זה מובן?
מה?
מכיוון שבהתחלה, כשאנשי כנסת הגדולה יסדו את הבית השני, הם החזירו העטרה ליושנה. זאת אומרת, היה לנו מצב שהיה יכול להיות יותר גדול מהמצב של הבית הראשון. זאת אומרת, בתוך, תחת חסות התגלות האור הכללי, הכוח של כל פרט ופרט בבחינת הערכים, בבחינת הדתיות, הרוחניות וכן הלאה. אז מכיוון שמהר מאוד שכחו את התוכנית הכללית של האומה כאומה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, והתרבו הכתות, כך אומרים, כתות או כיתות, גם הכיתות מתרבים ומתרבות, וכל אחד היה מין בפני עצמו, ולכן התרבו המינים. ואז זה הביא יותר מדרדרות, נכון, של הכוח של אותה התגלות. ייתכן מאוד שזה פסוק שאף פעם אני לא מצאתי מקור, אולי תעזור לי פעם, כי זה שנים שאני מחפש את זה, הפסוק הזה, אור חדש על ציון תאיר. אפשר לכתוב יאיר, זה מגמה אחרת. וזה נמצא בסידור התפילה של האשכנזים, כן? זה לא פסוק מהתנ"ך, והמקור אני לא מצאת. אבל זה דווקא פסוק יפה, ויתכן מאוד שהוא רומז לאותה סיטואציה. או שהתחדש האור הזה, שהיה בבית הראשון וסוף סוף נעלם בבית השני. ואני אספר, אני לא רוצה לשכוח את הנושא הכללי, תזכירו לי אותו, משהו שמעיר קצת את הנושא. אני זוכר כשהייתי צעיר, קראתי את ספר זיכרונות שאחד מגדולי הציונים, התיאורטית נאמר אולי, מקס נרדו, כן? והוא מספר ככה בזיכרונות, לא, זה דווקא הספר של של אשתו, מקסה נורדו.
ביתו.
ביתו, טוב. שאני הכרתי אותה בצרפת דווקא. אישה, אישה, אישה. היא סיפרה בספר זכרונו שלה, שזה עניין של זכרון. לא, רציתי לומר יהודיה, יהודיה. שאיך אביה, כמובן, איבד את האמונה. כשהיה קטן, והלך לבית הכנסת בשבת, אז אבא שלו היה אומר לו שאסור להסתכל כשהכהן מברך ברכת כהנים. והוא שם אותו תחת התלית שלו, אוי ואבוי אם אתה... טוב, זה מסוכן, מסוכן, ייתכן שזה מביא לעיוורון, כן, כך אומרים. ואז פעם, היא מספרת ככה, פעם הציץ מתחת הציצית, כן?
ולא נפגע.
אז נפגע באמונה, לגמרי. וזה אומר הרבה הרבה על הצורה של הפדגוגיה המילולית שצריך להשתמש גם בילדים היהודים, כן? כי היהודים מאמינים, מאמינים עד ש... טוב. אז הוא מספר ככה, אם לא קרה כלום, אז כל השאר זה מאותו סוג, זאת אומרת, אין בסיס. וכשקראתי את זה, יתרתי כבר שמק נורדו נפטר עיוור. אני משוכנע שאין שום קשר. אבל הוא נפטר עיוור. והיא מספרת הרבה על זה שהוא נפגע הרבה מזה שהיה עיוור. אז טוב, אני צריך להיכנס בעולמות של המיסטיקה, לא יודעים איך זה פועל, איך זה מתפקד, אבל פה יש איזה מקרה מאפיין. מה קרה? ואני קראתי בשולחן ערוך באותו זמן, שכך כתוב בשולחן ערוך, מי שמסתכל, טוב, זה כתוב כך. וקראתי מפרשים של שולחן ערוך שמסבירים שמכיוון שיש פה סכנה של עבודה זרה, אז זה דומה למי ש... טוב, הבנתם את העניין? לא. איזה סכנה של עבודה זרה? שמי שמסתכל בכהן בשעה שהוא מברך, אז הוא חושב כאילו זה הכהן שמברך, זה עבודה זרה. איך אומר הכהן? יברכך השם. מי ש... כשאנחנו שואלים איזה רב או איזה כהן, תן לי ברכה, צריך לומר ביתר דיוק, תן לי ברכת השם, ולא תן לי ברכה. זה לא הכהן שמברך, הכהן מתפלל על הברכה של השם, כן. יברכך השם וישמע לך.
אבל גם כשביקשתי משום שהשנה שעברה,
אז הוא... זה מה שרציתי לומר, ההבדל בין בית ראשון לבית שני. נחזור לזה, טוב, אז נפגשנו, כמו שהיה אומר הרב. ואז, אבל ההגדרה של השולחן ערוך זה, אני לא זוכר בדיוק את המילה, אבל עיוורון ממש, כן? ואז ההסבר המוסרי נאמר שיש סכנה של עבודה זרה, ועובד עבודה זרה דומה למי ששחר, הוא נמצא בחושב, זוכרים את הביטויים האלה. אבל היה צריך פה איזה פירוש נוסף, שיגיד את האמת ההיסטורית, המציאותית, נאמר, שבבית ראשון, אור השכינה היה מתפשט דרך האצבעות של ה... זה ככה? לא, זה ככה, סליחה. כן, ככה. מכיוון שאני רואה יותר מדי פעמים בבית הקברות את הסימן, אז שיניתי את הסימן. אז אני חוזר לעניין. שהיה האור של השכינה היה מתפשט דרך האצבעות של הכהן, והאור הזה היה חזק מאוד, והייתה סכנה פיזית ממשית, כן, מציאותית, פשוטו למשמעות. ולכן הגרסה של השולחן ערוך מתייחסת למצב של הבית ראשון, אבל אנחנו לא נמצאים במצב של הבית ראשון, כן. אני צריך אולי לדייק, להסביר לה, לא לילדים, אלא למחנכים, איך לדבר עם הילדים. זה היה. אז מתוך זה יש לנו... ואולי עוד נושא קשור לזה, הרבה הרבה פעמים, זה מהניסיון של כל המחנכים, הרבה הרבה פעמים נתקלים ביהודים קטנים או גדולים, שהם באמת מדברים ברצינות, מדברים, איך אומרים, בכנות, כן? הם אומרים, לפי מה שאתה אומר, אני רואה שאני לא מאמין. למיתו של דבר, הם רוצים לומר, אני רואה שאני לא נביא. אבל יש איזו טעות מילולית. מכיוון שמדברים על דת ישראל, גילוי דבר השם, רצון השם, מדברים על הנבואה. אז הבנתם מה שאני מנסה להסביר. אז מי שאומר, אני לא מאמין במציאות השם כביכול וכן הלאה, זה נושא אחר לגמרי, זה פילוסופיה. אבל הוא יודע שכל מה שהרבנים מדברים, הוא אף פעם לא הרגיש את זה, זה לא נמצא בעולם שלו. אז כשהוא אומר אני לא מאמין, היה צריך לומר אני לא נביא. אז כשאתה לא נביא זה, אנחנו יודעים, כן? ומה קרה? ההבדל בין בית ראשון ובית שני, שוב, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת לגמרי. זה מובן, כן? טוב, אני זוכר אחד מרבותיי, יעקב גורדן, זיכרונו לברכה, שהיה אומר, בצורה אחרת, בנושא קשור, אבל זה קשור מאוד, הוא אומר, המצב הנורמלי של היהודי הוא להאמין. המצב הלא נורמלי של הגוי הוא להאמין. המצב הנורמלי של הגוי הוא לא להאמין. והמצב הלא נורמלי של היהודי הוא לא להאמין. ואחר כך נחזור לנושא שלנו. מיד זה קשור גם כן. מה רצה לומר? זה הרב גם כן אמר את זה פעם. אני זוכר. כשגוי מאמין, זה לא טבעי. זה לא טבעי לזהות שלו, מכיוון שאף פעם הנבואה לא התייחסה אליו. הוא לא שייך לעניין האלוקי. ולכן כשהוא מאמין, הוא מאמין במה שישראל מאמין. אם זה דרך ישראל בצורה בריאה, בצורה נכונה, בצורה אמיתית, טוב, אז זה אמונה. אבל אנחנו יודעים שגוי, כגוי, הוא לא מאמין. כי כשהוא מאמין הוא עובד עבודה זרה, נקודה, אין יוצא מן הכלל, כן? וכשמאמין באמונת אמת, זה מכיוון שקיבל את זה מישראל. כן? והוא נקרא חסיד מאומות העולם, צדיק מאמין מאומות העולם וכן הלאה. ולכן הוא צריך להתלבש באיזו צורה מיוחדת כדי להודיע אני מאמין, אני לא גוי נורמלי, אני גוי מאמין, כן? אולי זה נקרא כומר או משהו כזה, כן? והמצב הוא הפוך אצל עם ישראל. אבל זה היה המצב הטבעי, הנורמלי, הבריא, כשהאידאה האלוקית הייתה האידאה של האומה כאומה. יש גמרא של רבי יוחנן שמסביר למה יש הבדל בין חכמי בבל וחכמי ארץ ישראל. חכמי בבל יש להם איזה, איך אומרים את זה עכשיו, איזה ג'וחה, לא, נימה, כן. יש להם איזה אוניפורם, מדהים, מדהים, זאת אומרת, זהו, מכיוון שאינם במקומה, אינם במצב הנורמלי הטבעי, ולכן צריך איזה מין דגל, איזה מין סימן, תיזהרו, פה יש תורה. אתם רואים את זה. מה? בבל? בבל, לא, זה בגמרא, בגמרא. לא, הראשון לציון הוא היה בתלבושת, זה דווקא של חכמי בבל, זה תלבושת של חכמי בבל.
זה נמשך
הרבה יום. ברור, זה התלבושת של חכמי בבל. ואחרי כמה שינויים, דרך כל הסגנונים והסגנונות של האופנה הבבלית והטורקית וכן הלאה, כן, אבל זה הצורה שלה. ואלא
חכמי ירושלים.
היו לבושים כמו יהודים. ואני זוכר למשל בצפון אפריקה הייתה תלבושת קצת שונה מהתלבושת של היהודים כדי לדעת שמדובר ברב, כי הרבה יהודים האלה הם זקן, טלית, לא היו מגדילים, אז כדי להבחין בזה, היה משהו, זה החכמים, כן. אבל אני מתכוון, הדיינים, כאן הרבנים, היה להם איזה תרבוש מיוחד, טוב. יותר בצניעות מהבבלים, מרשמות. אבל גם בקהילות מערב, כן? פתאום החליטו להתלבש בצורה דומה נאמר, לכהנים של הגויים, כן? בצורה שהוא דומה, כן? ג'קטה ומשנה לתת. והכל הפוך, חושבים שזה נראה יהודי, דווקא זה נראה אחר, כן? זה מובן. זה קשור למה שאמרנו. זאת אומרת, כשה... טוב, נחזור לך.
אז... נימש רוח הקודש גם שורה על גוי משפחה וכולם.
על
פולטים מעשר.
נכון.
גם אצל הגוי יכול להיות מצב טבעי שהוא מתקן, אולם אומנם באופן אישי הוא מתקן.
לא, מה שאני רוצה לומר ש... אולי דרך עוד דוגמה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה טבעי, נורמלי. ולו שאין להם, זה הלא נורמלי. הפיקורו הזה שאין להם. חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. וזה מתורת הרב, כן? זאת אומרת, חסידי אומות העולם, אומות העולם, לא הולכים למה שקוראים העולם הבא, העולם הבא, כן? אבל יש יחידים. אבל גבי העם שלהם, גבי האומה שלהם...
היחידים האלה זה לא טבעי להם? לא.
לא. לא. תראו את זה.
אבל
אחר כך
זה
מנסה חלק
ממנו.
לא. לא, לא. תראה, יש נקודה להוסיף פה ש... כן. הנבואה שורה גם כן באומת העולם, כן? אבל בצורה לא טבעית לפי הזהות האנושית. נופל ולא עיניים, כן? אלא הנבואה של משה רבנו, של הנביאים שאמורים בקומה זקופה ועיניים פנים אל פנים, זה טבעי. ברור שזה יכול לקרות. אבל זה איזה מין מקצוע להיות מאמין. אתה יודע את המושג של יהודי מקצועי, כן? זה משהו דומה, משהו דומה לזה. ויש איזה מין טוב טעם אצל רב זה או אחר, הוא נלבש כרב, אבל בטוב טעם, כמו יהודי, כן? וזה מורגש מיד, כן? שהוא שייך ללאום, ולא לאיזה קאט שיש לו איזה רב, כדגם, זה התלבושת, זה הדגם. הבנתי מה אני מתכוון. וטוב, אני חושב שזה עניין של המסכה. אצל הגויים צריך להיות מסכה על הפנים, דומה למסכה של איזה קוסם, כן? כדי שידעו שהוא מאמין איזה מחלה יש פה. אני זוכר את זה כשהייתי ילד קטן בבית ספר הייתי אומר חילוני, הגוי, הכללי, כן? באלג'ריה. ואני הייתי כל... בכיסוי ראש, אפילו בכיתה, קיבלתי רשות. הייתי בנו של הרב, אפשר לסרב. אז היהודים האחרים בכיתה היו אומרים לי לא פעם, טוב, אתה זה בסדר, אתה מאמין. באותו גיל, אני לא ידעתי מה זה להיות מאמין, ופחדתי, אולי זה איזה מין מחלה. במאמין. לא, אני אומר את זה בפירוש, כן? אני ידעתי שהייתי יהודי, ולכן לבשתי כיפה. וזה לא היה כיפה, זה היה ברטע, מה שדומה. אבל כשהיו אומרים לי, כן, אתה מאמין? באמת, ילד קטן כזה, אתה אומר את זה. אתם מבינים את זה, אתם מבינים את זה. טוב, אז דווקא אנחנו מגיעים לכמה שורות שאני רוצה לקרוא, אין לכם פה בדף הזה, דווקא באותו נושא הקודם, מה קרה? רק לסכם במשפט אחד, הצורה, הפרצוף, השונה לגמרי, מהנושא הזה של הזהות של עם ישראל בבית ראשון שנחשב ואחר כך בבית השני שגם נחשב ויצא מזה תוצאה חמורה, מסביר לנו הרב, תוצאה חמורה באומות העולם. אז אני אקריא את זה, זה בדף קוף יוד ב' למי שיש לו את הספר, זה לא ארוך ואחר כך נגיע לנושא שלנו, אבל שוב שכחתי את ה... תודה. הנה. וכיוון שהפרטיות זה באמצע הדף פה. וכיוון שהפרטיות נשאה ראש. זאת אומרת, היעד הראשוני, נאמר, של אנשי כנסת הגדולה, זה באמת להחזיר העטרה ליושנה ולבנות לא רק, איך אני יכול להגדיר את זה, לא רק מדינה בזעיר אנפין, אלא לבנות המדינה של, של, ה, של האומה הישראלית לפי תורתה. מהר מאוד זה הפך להיות בית כנסת ולא כנסת.
דווקא
מכיוון ש איך אמר הרב פה בהתחלה, מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזהורו של אור הידיעה האלוקית עצמה. מפני שהסגולה, הכוח של הנשמה הפרטית של הצדיקים שבדור, כן, לא היה עדיין מספיק קרוב לכוח שהיה צריך כדי להיות כלי לידיעה הכללית של האומה. ולכן, במילים פשוטות, זה הפך מהר מאוד לעניין דתי, דתי גרדה. עם בעיה שאי אפשר לפתור, הסתירה בין ההגדרה של יהודי כדת או כאומה. זה התחיל בבית השני. כי לפני זה לא הייתה בעיה כזו, כן? זה לא היה שייך למושגים העבריים בעיה כזו. האם אתה משתייך לדת היהודית או ל... נאמר עכשיו אומרים לחברה היהודית או ללאום היהודי, כן? זה, כשזה נשבר, מה קרה? הכוח הדתי הרוחני של היחידים היה כל כך מתבולט, איך, לא מתבולט?
בולט,
כן. לא, הולך ובולט, כן. ואם היה האור הכללי מספיק בתוקפו, זה היה בסדר גמור. אבל מכיוון שההתייחסות לאור הכללי הייתה רופפת, אז זה נהפך. כאילו זה היה רק דת, למרות שהחכמים האלו, הצדיקים האלו, ידעו שזה לא דת, ודיברו בשם עם ישראל ולא בשם בית כנסת ישראל. הבנתם את זה? מי שלומד קצת תלמוד יודע שכל היחס הלאומי, אלוקי, בתלמוד ובמשנה הוא קטן מאוד, גם בתקופת הנביאים. כן? יש לנו הסברים היסטוריים כאלו שזה היה מסוכן, תחת שלטון יוון, תחת שלטון רומי, לדבר בלאומיות, אין לכם שום משנה על המשנה, אין לכם שום משנה על היעדים של המשיחיות הלאומית של עם ישראל במשנה. בתלמוד זה, 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 זה נעלם, כן? תפסתם את זה? כן? אבל הרב, לפי דעתי, הוא היה הראשון שגילה את זה, שהמצב שאנחנו מכירים היום כתוצאה מ-2000 שנה של הגלות, התחיל כבר בבית הראשון. סליחה, בבית השני. נאמר, בכישלון של הבית הראשון. וזו, רק דקה, זו הכללה שחכמי ישראל אמרו גם בחכמי בבל, שלא חזרו כחומה, ולכן זה היה הסיבה שבית השני נחשב. מכיוון שלא חזרו כאומה. זה מובן, כן? כן, מה היה שאלה ומי אני?
זה אולי שאלה קצת אחרת. אתה אומר ש... בבית ראשון לא היה בכלל דבר כזה ידוע שמישהו בן ישראל, זאת אומרת בן ישראל, יש לו את תורת ישראל, כן? זה האומה והתורה יחד.
וגם בהפך, וזה יותר חשוב, מי שהיה משתייך לתורת ישראל, ממילא היה יודע שמשתייך לעניין אלוקי לאומי שהתחיל מאדם הראשון, כן?
אז מה עם יתרום?
טוב, זה יש שאלה אחרת לגמרי.
לא, זאת אומרת, יתרו קיבל עליו את תורת ישראל.
כן.
וכשהוא עזב,
כן.
משה, בעצם, אם לחשוב כך, אז בעצם זה היה מזל כשהוא עזב, מה שלמדנו בפרשה הקודמת.
בשיעור אחר.
כן, בשיעור אחר. זה בעצם, אולי היה מזל כשהוא נפרד. מפני שאז אולי זה היה עושה בעיות.
לא, יש את הדעות ב... יש את הדעות ב...
לא, כי אמרת, כי אז... זאת אומרת, כאילו ההפך מרות, שהיא ממש נכנסה לאומה.
כן. רות אמרה, וזה התוכנית האמיתי, הנורמלי, הטבעי, עמך עמי ולא קייך אלוהי.
כן.
ויתרו, אם היה אומר משהו דומה, היה אומר, אלוקייך, אלוקי, אבל עמך לא עמי, יש לי עמי, יש לי מודלתי, יש לי ארצי, יש לי... זה הבעיה, כן. ויותר חמור, זה כל הדור שיצא ממצרים, כאילו שכח, הפסוק היה, לאברהם אמר, בדור רביעי ישובו הנה, כן? ודווקא דור רביעי חזר, וזה מספיק, ארבעה דורות כדי לשכוח את היחס של עם ישראל לארץ ישראל במציאות, באמונה ידעו, כן? אבל כשנתקלו במבחן של המציאות, אמרו, זה כבר משהו אחר, כן? אתם זוכרים את זה, דור יציאת ישראל, דור הנבואה. וזה מזכיר לי את הפירוש של המפרשים, בבעיה, כלומר, גם תיאולוגית חשובה מאוד. פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים והרבעים, עשרים חי, ועושה חסד אלפים, לא עבר שום המזאת. ואולי פה התעורר קצת איזה חידוש לפי הנושא שלנו. וההסבר הוא ככה, זה שמעתי מהרב גם כן, ההתחלה שמעתי מהרב. למה על שלישים והרבעים? מכיוון שזה הזמן שאב רואה את הבנים, זה השניים, ואת הנכדים, שלישים, בני הנכדים רביעים, אחר כך אין לו שום יחס, זה נשכח, כן? זה מובן? וזה גם כן התהליך של האסימילציה, כן? וכבר הבן הראשון היה הבן חכם, כן? מה החוקים והמשפטים, לא? וכבר הבן הרביעי, שאינו יודע לשאול, הוא שכח את הכל, אפילו שיש שאלה, כן? זה תהליך של ההתבוללות, כן? אחרי ארבעה דורות, יש סכנה של השכחה. זה מה שרציתי להוסיף עכשיו, השכחה למשמעות המציאותית של הדברים. זה ממשיך להיות אמונה, אבל זה, מה שנעלם זה הצד של האמת. זה הסביר הרבה דברים אולי, אמת ואמונה, כן? אז זה ממשיך להיות דרך האמונה, אבל דרך האמת זה נעלם. האמת זה המציאות, כי ודרשת היטב עם אמת הדבר. אם קרה הדבר, אמת זה במה שקורה במציאות, אמונה זה נשאר. ולכן אחרי ארבעה דורות, דור רביעי ישבו הנה, המבחן בירר, כן? מה קרה? המשיכו באמונה לארץ הקודש, לארץ ישראל וכן הלאה, אבל לא במציאות. זה מסביר הרבה דברים למה שקורה לנו בדור שלנו גם כן, כן? זה קרה. זה מה שקרה בשיבת ציון גם כן. ברור, 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 ארץ הקודש, כן? אבל כל עוד שלא נראה קודש הארץ, זה נשאר באמונה, כן? ורק דקה אני רוצה ללמוד על זה. ועושה עשל אלפים וכן הלאה, זה גם כן באותו כיוון. מי שנשאר קשור לאותה אישיכה, לאותו זיכרון, אז אפילו אחרי אלף דורות הוא חוזר. אז זה מה שייך לנו. ייתכן מאוד ש... אבל זה, אין נסמך על זה, כן? זה רק לא לפרסום. ייתכן מאוד שהבעיה של יתרו קשורה גם כן לבעיה של משה עצמו, שלא נכנס לארץ. מסיבות ידועות, אבל לא נכנס. אף על פי שהוא היה דווקא הנביא של עלייה לארץ, יציאה ועלייה לארץ. יש איזה בעיה, יש איזה מדרש שאומר שמכיוון ש... נתן לומר איש עברי צילנו מן
הארץ,
זה היה תיקון, תיקון לא סופרים, לא סופרים. ייתכן מאוד שזה היה קשור, טוב, זה עניין אחר.
זה היה בהתחלה, אבל כמו תיקן את הדבר הזה, דווקא הדרבה, במסירות נפש הוא תיקן את הדבר הזה.
נכון, עם המדיינים, כן, בסוף היה, דווקא, כן,
זה נכון. ואמר אברהם.
מה?
ואמר אברהם.
כן, ברור. ייתכן שזה גם כן דגם למה שקורה להרבה הרבה גדולי הדור, כן? שבהתחלה אומרים, לא. אבל טוב, בעת זקנה, קצת חוכמה יתרה, באים לכל הפחות, כי... ייתכן מאוד שזה...
אתה רוצה לומר
שיתרון
נדבק בצד הדתי ולא בצד
הלאומי? כן, כן, כן. כן, זה ברור. לא כי אל מולד, אל ארצי ואל מולדתי אלך. ופה יש שתי דעות במדרשים. אחד שאומר שהוא רצה ללכת לארצו ולמולדתו כדי לגייר את בני עמו, כן? זה חיובי. אבל מכל מקום זה נכנס בתורת הנסתר, לא יודעים מה... באיזה ממד, מה, ייתכן, פה אני לא זוכר, ייתכן שהזוהר יסביר, ייתכן, אני אבדוק באיזושהי שם. ואחד שאומר, תראו רש"י, שמביא את המדרש השני, שאומר, כל הטוב וכל הטוב שאתה רוצה, שאני ארש מהארץ שלכם, יש לי ביחתי, ויש לי, אם לנכסה, אם...
שאפילו את דושנה של מריחון, נתנו לו על תנאי לכמה דורות.
נכון. וזה ההבדל, אני חושב שזה הדיוק, ההבדל בין רות ויתרו. אבל בכל זאת, לפי המסורת, גם היא וגם הוא שייכים לחג השבועות, כן? עשרת הדיברות זה בפרשת, ואתה תחזה זה בפרשת יתרו, בעשרת הדיברות, ובספר רות זה חג השבועות. בכל זאת, טוב, אולי נרחיב קצת הדיבור ונחזור רק קצת ונחזור לנושא. שיש, בבעיה ההיא יש צד שלילי, התורה ולא הארץ. והספק בשייכות לארץ זה התחלת סיבת הסיבות, אבי אבות הסיבות של הגלות. זה ברור, זה התחיל כבר מאברהם אבינו. במה ידע כי נראה שינה, ידוע תדע כי ראי אזרח. זוכרים את הפרשה ההיא. אבל יש עוד גם כן, באותו שורש, צד חיובי. שאם ככה, ואתם תהיו לי ממלכת וגוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם קרויים אדם, אז יש איזה מין צד אוניברסלי לזהות העברית, וזה פועל, וזה עושה את שלו, כן? ולכן, מבחינת פרט, מי שאין לו מספיק חוכמה של העניין הזה, הוא בלי, איך אומרים? הוא לא יכול לפסוק, אז זה או זה או זה. הוא לא יכול להגיע למצב שזה שניהם בבת אחת. שניהם בבת אחת ויש סדר. רק מי שיש לו את היחס הלאומי לארץ ישראל, הזיקה לאוניברסליות היא זיקה לאוניברסליות אמיתית. מי שמעבד את הממד של הקשר הזה, אז האוניברסליות שלו היא שקר, היא קוסמופוליטית. קוסמופוליטיות, נקודה. וזה מה שנתגלה בימינו אנחנו, כן? כל הדיבורים על האוניברסליות של הזהות היהודית מתגלים כשקר מוחלט, עם כל המדרגות בשקר, וגם בשקר יש מדרגות, כן? במה ששוללים את הצד העיקרי של הייחוד הלאומי קשור לארץ ישראל. ולכן, כש... נוגדים את הצד הלאומי בשם הצד האוניברסלי, זה מורה שהצד האוניברסלי אין אוניברסלי. זה מובן, כן. טוב, אז אני רוצה לחזור על השאלה.
אתה אומר שכוח של
נבואה
זה הייתה קצת קשה להתקדם, כי העדים שכוחות לא נעלמים, זאת אומרת, רק מעצם זה שאנחנו מקדמים מה שאנחנו מקדמים, אז זה זכות הבחירה, אז אנחנו נצא לקיים.
לא מספיק, גם זה וגם זה, אבל זה לא מספיק. אני חושב ש כשאומרים הנבואה נעלמה, זה לא כל כך פשוט, היא לא נעלמה לגמרי, כן? היא ירדה ממדרגה, הייתה ברמה של החיזוי הכלל היסטורית, גם כלל היסטורית של עם ישראל וגם כלל היסטורית של כל העולם כולו, וירדה לממד של רוח הקודש, שזה נבואה, אבל כבר במדרגה פחותה, שייכת לפרטיות של שבט, שבט זה, או משפחה זו, או בית מדרש זה, או סוף סוף יחיד זה. מה שנעלם זה הכוח לגלות את דבר הנבואה גבי הכלל. זה מה שנעלם. אז זה שייך דווקא למציאות של הכלי של ההתגלות ההיא, דהיינו האומה. מכיוון שהאומה לא יכלה להיות אומה כאומה, כחברה של תורה, אומה, והסתמצמה לממדים של בתי כנסיות, כן? מקדש מעט, אבל רק מעט, ולאט לאט אפילו המעט הזה הוא, פחות ממעט, כן? בממד הזה. ולכן זה קשור, שני הדברים. בקצרה, הסיבה של העלמת הנבואה, יש בלועזית מושג מדויק, אולי נמצא גם כן את המקביל בעברית, זה אוקלוטה. זה יש, זה לא רק נעלם, זה מסתר, זה מסתתר, זה קיים, אבל באסתר, בממד של אסתר, אסתר אסתיר פלאי מכם, כן. טוב, שכחתי מה שרציתי לומר. כן, מכיוון שיש לי סיבות להסתרת פנים, זה הסתרה בתור הסתרה, אסתר אסתיר פניים מכם, זה הסתרה בתור הסתרה. הסיבה הראשונה זה פיזור שבטי ישראל מחוץ לארץ ישראל, כי זה שוב הכוזרי, האפשרות לנבואה בישראל מתגלית רק בארץ ישראל, זה ידוע. ואחר כך זה עשרת השבטים שנאבדו.